יהיה תנו בנייה.
כן, בבקשה.
רגע, בסדר, אז ערב טוב לכולם, אנחנו נתחיל רגע. אנחנו מתחילים במליאה תכנו בבנייה. כתוצאה מהתחיל אנחנו בעצם מביאים את הדוח, דוח האכיפה שלנו בהתאם לנהלים. הדוח מוצג לפניכם, גם נשלח אליכם. יש כאן את פליקס וגם דן, המפקחים, את התובע העירוני גדי ואת יעקב יעקוני, מהנדס המועצה. גדי, מי יציג? גדי, מי יציג? פליקס, מי?
דן.
גדי מדן. כן, בוא תעבור לכמה שאירים, כבר שב כאן. כן, לעמוד, תשב, מה קרה זה, במקום הביטה.
מה השם דן, מה?
כן. תשב.
זה לפנינו, דן.
זה מקלט, אתם מורים את הקוד בהקלטה.
יסודי ביותר.
יסודי ביותר.
שלום לכולם, אני דן גרנבר, מפקח בנייה. אנחנו שני מפקחים בוועדה, מנהלת הפיקוח פליקס. ואנחנו בכל שנה צריכים להגיש דוח ליחידה הארצית לאכיפה, שאותו אני מתכוון להציג לפניכם. השנה אנחנו פתחנו 89 תיקי עבירה, במובן של עבירות. ברובם הגדול היו בגין תוספות בנייה ללא היתר, חלקן שימוש אסור בשטחים. בשקף השני, אם אפשר להעביר אותו, אפשר לראות שימושים אסורים, ביטול החניות. בחלק מהעבירות הן קשורות לסטייה בעניין של ארגון האתר, כמו גידור מגרשים או שפיכת ערימות עפר, שנכלל בסטייה מתוכנית להתארגנות אתר. אנחנו עושים בשיתוף הדוק עם תובעי המועצה. כל תיק עבירה אנחנו כותבים דוח, שולחים אותו בדרך כלל עם זימון, כמעט לרוב עם זימון לגביית גרסה לבעל העבירה. הוא מוזמן להגיד את את הגרסה שלו, את הטענות שלו לעבירה. אנחנו, את כל חומר הראיות, מה שנקרא, אנחנו מעבירים את זה לתובע. בסופו של דבר, בכל תיק מוסדר דרכו, או שהוא, או מי שעשה את העבירה עושה הריסה עצמית, מה שנקרא, מסדיר את העבירה, או בצורה מנהלית שהוא מגיש בקשה ולקבל היתר לעניין העבירה, ומידה ולא, אז הוא אומר, בכל מקרה, זה עובר לשיקול דעתו של התובע שמחליט באיזה דרך שקורה. בדרך כלל אנחנו בשנים האחרונות עובדים בפורמט של הסדרים מותנים, מאפשרים למי שעשה את העבירה להסתיר אותה מחוץ לכותלי בית המשפט, ואולי יותר מאוחר גדי טל, התובע של הוועדה, יוכל להרחיב על כך. השנה ראינו ירידה במספר סוגי עבירות כמו ביטולי חניות במחסנים שהוצבו שלא על פי ההנחיות המרחביות. מדובר בעיקר באכיפה שעשינו לפני שנתיים, שלוש.
אפשר רגע להפריע, אני מתנצל, פשוט אתה אומר שהייתה ירידה, אבל הגרף מראה אחרת, אז...
אני אומר את זה בהשוואה לשנים קודמות.
תראה, אני חייב... אני יכול רגע? אני מבחינתי הדבר החשוב ביותר, ואני אומר את זה בכל ישיבה כזאת, גם כאן וגם הזה, זה הגרף השלישי, הגרף השוואתי. אומרים לנו נתונים של שנה, אין לי הרבה מה לעשות עם זה. אומרים לי השוואה, אני יודע להגיד. עכשיו, אני רואה פה בעיקר או שלא היה שינוי משמעותי, או שאפילו היה גידול. במקרים מסוימים היה קיטון. אתה עוד מגדיל ומדבר על ביטול חנייה שהיה גידול. אז, ואתה אומר שהיה קיטון.
אוקיי, אני אסביר את זה.
כך בחשבון שישוב פעם גדל.
זה משנה.
חבר'ה, אבל הוא אומר דבר שאינו עולה בקנה אחד.
פלג, הוא רוצה להסביר.
לא, אבל זה, יוסי שאל, אני מסביר לו את זה.
התופעה של ביטולי חניות בבתים צמודי קרקע, אפשר להגיד שהם הגרנו אותה ברובה. זאת אומרת, הייתה תופעה שאנשים היו שמים מחסנים בחניות. אנשים פשוט המחנו את הרכבים שלהם בחוץ, ופשוט לא משתמשים בחניה כחניה. זה, אני מדבר על בתים צמודי קרקע. השנה אנחנו איתרנו באזור מכבים, ברביעיות, אנשים פשוט השתמשו
לא, אני רוצה לכוון אותך, שנייה, אני רוצה לכוון אותך משהו, שאלתם פלג, אמרת באמירה שלך שיש פחות ביטולי חניות.
כן.
עם זאת, בגרף שלנו רשום, 7 לעומת 5 בשנה, יש יותר.
כן, אני אסביר.
נו.
לא שומע.
בואו לכאן, תתקרב עכשיו.
אני אסביר, אנחנו מגישים פה דוח, ואישור, אנחנו לא, הדוח הזה שאנחנו עשינו, הגרף הזה, הוא בריף בשביל לתמצת את כל הדוח הזה מבחינת הנתונים. אין כאן דוח השוואתי לחמש שנים האחרונות. מה שדן אומר שבשנת 21 היו 40 מקרים של אנשים שהם ביטלו את החניות שלהם, ושאנחנו מיגרנו את התופעה, וכיום היו 7 מקרים. ולפני שנה היו 5 מקרים, זאת אומרת, אנחנו רואים שהתופעה הזאת...
זה לא ביחס לשנה 22, אז זה מה
שאתה יחס... כן, המגמה הזאת של שאם היה איזו תופעה שאנשים...
לאורך שנים, מה שאני
אומר, מה שאתה לא רואה, אתה לא יודע. ואם מה שאתה אומר...
הדוח הזה הוא דוח בא להשוות מה היה נתונים לשנה שעברה.
אני מבין מה אתה אומר.
נביא לך את כל הדוחות שעשינו. לפני שנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, כאילו, ותוכל להסתכל על הנתונים.
הדוח הזה עובד לפי פורמט שמוגש למשרד היחידה לאכיפה ארצית.
זה תמצית של
הדוח. ככה,
שאלה שלו, יש לך
את המכונה. לא, צודק, וגם בגלל האמירה של דן, היא הייתה דעה. אני אדייק ויאמר, היה 59 מקרים של ביטול חנייה, עם תיקים שנפתחו, אני זוכר, ב-2021, אם אני לא טועה, נכון? שהיה זה, ושמנו מטרה כאן בשולחן כולנו, ואמרנו שאנחנו רוצים להילחם בתופעה של אנשים שבנו מחסנים שם, וששמו מחסנים, והפכו את החנייה, וזה שהבן אדם לא חונה, אין לנו דרך לאכוף, אבל זה שבן אדם לקח את החנייה והפך אותו למחסן, בזה יש לנו דרך לאכוף. ואכפנו את זה, ונלחמנו, ועכשיו רואים שיש כמות האנשים שמבטלים חנייה, היא מינורית יחסית למה שהיה. אז זה נכון. אתה יודע, אני לא יודע אם נוספו את זה, כי הם לא...
האם ההתייחסות הזו היא רק לגבי מחסנים? כי למשל יש תופעה של מתקן כדורסל שמשמש את הילדים שם, וזה ניתח עוד חצר, וזה בעצם חניה.
יש בעיה עם משהו שהוא...
אתה לא יכול להכריע את הבעיה.
החשמלית פתר לנו את הבעיות עכשיו. התנה חשמלית פתרה לנו את הבעיה. אפילו מכניסו את הרכבים פנימה.
וזה כדרך אגב, אני מאוד מקווה שימשיכו עם זה, צריך להמשיך ולאכוף את כל נושא ההוצאת הקבלים החוצה.
נכון.
כל מי שמוציא קבלים החוצה, אחד, זה מסכן את האורחים ושבים. וגם, מה?
יכולה לצלם למוקד בהליכה שאני עושה?
כן, לצלם, להעביר, לאכוף, בסוף זה מסכן את האנשים.
אוכפים את זה.
וזה עולה לנו כמועצה הרבה מאוד כסף בביטוחים ובפשרות אחרות.
לא, זה לא זה, שלא. זה אסור בתכלית האיסור, אחי.
ראיתי את הסיפור הזה
שזה לא גר בבית פרטי שיש לו חניה פרטי, יש את הקוטג'ים האלה והחניה בחוץ.
להם יש הסדר מיוחד,
יש הסדר מיוחד.
זה הסדר שעשינו כאן במליאה, אבל מישהו שבא והמנגנון שלו פנימי והוא מוציא קבל החוצה והקבל זרוק ברחוב ואתה הולך ככה ומתקבל, זה מסוכן. בסדר? חברים, עוד שאלות לפני שאלה רגע. גדי, אתה רוצה רגע זה? משהו?
אני אומר, בסדר. אנחנו, בעיקרון, גדי טל, בעיקרון אנחנו מנסים ללכת למתווה של הסדר מותנה ולא כתבי אישום, שבעקבות כתבי אישום יש אישום פלילי. מאוד מנסים להיות גמישים בעניין הזה, זאת אומרת, אנחנו שולחים מכתב התראה, אחרי זה מסמנים אותם במסירת גרסה, לשמוע מה יש להם להגיד. ברוב המקרים הם אומרים, אנחנו מבקשים תוך 30, 60 ואפילו יותר מזה לפנות את זה, זה נוצר איזשהו מצב כזה, אנחנו מאפשרים לעשות. אם בעצם לא, העבירה לא נהרסה, השימוש לא הופסק, התיק עובר אליי, ואז גם אנחנו הצעה להסדר מותנה, שוב פעם אין לי שום כלי, אבל זה אותם אלמנטים של מעין כנס, צו שצריכים תוך כמה זמן להסדיר את זה, בהתחייבות לא לעבור עבירה לתקופה של שנה. ברוב המקרים זה נגמר בהסדר מותנה. יש חלק, אפשר היה לראות את זה פה, שהולכים, שמגיעים לבית משפט, הם לא מסכימים לחתום על הסדר מותנה, אבל כשמגיעים לבית משפט, הם ישר מבקשים לחזור אחרי שהשופט מסבירה להם שהמשמעות של זה רישום פלילי וקנס הרבה יותר גדול, הם מבקשים לחזור להסדר מותנה. זה כבר באישור הפרקליטות. עד היום לא הייתה בעיה, אני הגשתי בקשה לפרקליטות, הסכימו לחזור, כך שבסופו של עניין זה נגמר ללא הרשעה פלילית, למעט אחד או שניים שמתעקשים ללכת עד הסוף, וחושבים שבית המשפט, הישועה תבוא לבית המשפט.
כמה כאלה יש אנשים פליליים?
בודדים, אתה יכול לחזור לשקף הראשון?
אפס.
אפס?
לא, אתה משם משישה.
שישה.
שישה.
הוגשו...
לא, אבל אני מדבר על אינו, הולשו כאן.
כמה? הוגשו משישה כתבי אישום. הוגשו.
בשנה שעברה?
אולי הרשעה אחת.
הייתה לנו אחת, אנחנו יודעים על אחד, אני זוכר, בזוהר.
יש ירידה בהסדרים המותנים של 68,000 ש"ח לעומת 193 שנה קודמת. ואני רואה שהסדר מותנה בעצם נסגרו 11 תיקים, אז שנה שעברה זה אומר היו...
לא קשור, היה תיק אחד של...
של הגדול, אגב. אוקיי, של הפרת בנייה.
כן, קנס מנהלי גדול.
100,000
שקל. סליחה, תמיד אתם נותנים התראה לפני בכל המקרים?
בכל המקרים.
זה 100,000 שקל.
אני לא יכול לפעול.
שכחב אצלנו גם פה.
רגע, תושב בנייה עושים זה או לא תלונה?
מה?
איך עולים על תושב בנייה?
חצי וחצי.
יוזמה של
מועצת ים. לא, אנחנו בעיקר הולכים את
נגיד... ההסדר מותנה, המחירון שלו נקבע על ידי משרד המשפטים?
נכון. אני הולך לפי מחירון, יש לי דף עם מחירון.
כן, זה משהו מפורסם.
אתה לא גביש בזה. בדף יש גמישות של היקף העבירה. זה נגיד כל מטר 500 שקל, משהו כזה. אז לסוג העבירה הזאת, מ-5 מטר עד 10 מטר, אז זה הטווח של הקנס. אבל בנסיבות אישיות או מסוימות...
כן, אני יודע שיש הרבה מקרים של אנשים שלא
יודעים כסף. כן, יש שיקול דעת.
הפיצול לדירות...
רגע, אבל שיקול דעת של מי הוא?
שיקול דעת של...
בסדר, לא, רק שנייה שאין הפרוטוקול.
הפיצול דירות, איתן, הירידה בפיצול דירות.
חבר'ה, שיקול דעת, לא, חל איסור מוחלט כדרך על ראש המועצה או חברי המועצה להתערב בשיקול דעתו של התובע העירוני, והתובע העירוני כפוף אך ורק לבית המשפטית לממשלה, למי שלא מכיר.
פיצול דירות, יש ירידה דרסטית, האם זה בגלל אכיפה?
זה גם תופעה שירדה, אולי אני לא רואה
את הנתונים,
אבל מההיכרות שלי עם התיקים, ירד באופן דרסטי.
יש קודם כל, הייתה המרוץ על השרה של התקנה 117.
אנחנו יודעים כמה עברו אצלנו,
זה אחד. הדבר השני היה כדרך אגב, בפעם הקודמת הרבה הזה מתגלה בתוך הסקר, לא הרבה, לא הרבה, אלא מתגלה בתוך הסקר של הרחפן. כן.
כאשר דנו בפגישתו בנושא של מציאת פתרונות חנייה, אנחנו העלינו על כך שיש מקומות שהמדרכות מאוד רחבות.
זה לא, אבל זה לא קשור לכאן.
קשור...
אבל זה לא קשור לתכנון.
זה לא קשור לתכנון ובנייה, זה קשור לאכיפה.
זה לא קשור לאכיפה.
זה כן קשור.
אבל זה לא בדיון של ניסים.
זה כן קשור לניסים.
אבל זה לא, ניסים לא קשור לכאן, אני לא קשור. זה במליאה, נדבר על זה במליאה, זה תכנון ובנייה.
נדבר במליאה.
לא, זה לא, אכיפה זה לא...
איפה, נדבר במליאה. בסדר. חשבתי שניסים פה, כי זה גם מגיע לתובע, בסופו של דבר.
אבל זה לא באמת.
זה הופך לתיק פלילי, זה בתיקים פה.
ממש לא, אתה יכול לשאול אותו. עבירת חנייה רגילה.
זה דוח.
דוח,
זה דוח. אם אתה לא משלם, אז זה הופך לכתב אישום, אבל זה לא רשום פלילי.
אני יודע, אבל זה מגיע אליך.
מגיע.
וזה נמצא בטבלאות פה.
לא. זה תכנון בנייה
כלפה. מה שהוא עושה לא מופיע.
לא מופיע.
בגלל זה אמרתי לה, זה לא חשוב.
זה ישיבה
פעם. אין דבר, דבר עוד שלום בית.
עוד חצי שעה, עוד 10 דקות. שאלות, משהו נוסף למישהו?
בסדר.
לא, פשוט לא רלוונטי, אין בעיה. כן, מה?
התקציר הזה הוא מרכז את הנתונים המרכזיים, הדוח הוא הרבה יותר מקיף. מה שאני רוצה להגיד, אנחנו, עיקרו של הדוח הזה משקף בעצם עקומת למידה. אנחנו מנתחים כל שנה את האירועים, מה שקדמו בשנה קודמת ולפניה, ואנחנו בתוכנית העבודה, לפיקוח יש תוכנית עבודה שבועית, חודשית, שנתית ויעדים. אחד היעדים המרכזיים בשנת 23 הייתה שכונת הדרים. בשכונת הדרים אנחנו הקפדנו מי שווה האכלוס הראשונים לשאול בשטח כדי שתרדי למטה עד המפה. בגולל למטה. אני רוצה להגיד שאחד המטרות ששמנו לעצמנו זה ששכונת הדברים מאפשר ביצוע חריגות בלייה אפילו שתמונות כאילו איזוטריות כמו אנשים בנו מחסנים לא בהתאם להנחיות המרחביות, אנשים הניחו את הסגנים שלהם, את המאדים, לא במקומים שהם בהתאם, או אנשים בנו פרגולות בקו בניין אפס או בנו אותם בצורה שהיא מפריעה לשכנים ולא בהסכמה וכן הלאה, אבל הייתה פה אכיפה מוגברת, יכולים לראות שם את הנקודות האדומות, את המוקדים המרכזיים, איפה אנחנו ממקדים את הפעילות שלנו. שכונת הדרים שכונה חדשה, ואנחנו ממשיכים בנושא של האכיפה גם בשנת 2024. זה מוכיח את עצמו, אנשים מבינים שאין פה, שיש פה פיקוח, שיש פה חשיבות מאוד גדולה למועצה לשמר את המקום הזה ולתת לו להידרדר כדי שלא יהיה גם טענה מן הצדק או הוא עשה, גם אני רוצה וכן הלאה. זה אחד הדברים שהסקר הזה משקף. דבר נוסף, ההסדרים המותנים, השיטה הזאת היא די חדשה, היא מוכיחת עצמה, מאחר שאנשים מודעים לזה, הם מעבירים את זה הלאה, לשכנים וכן הלאה, שלא מספיק שאני עושה עבירת בנייה, וזה כאילו אני יכול להכשיר אותה בהליך של היתר, אני מקבל איזשהו כנס. והכנסות האלה מרתיעים לאנשים, אנשים מאוד נשמעים, לדוגמה, כל השבעה אנשים שתפסנו, שהם השמישו את החניות למטרות אחרות, הסדירו את זה באופן עצמאי במיידי. תוך שבוע, שבועיים הם יחזירו מצב לקדמותו, כדי שיהיו פטורים מאותו כנס, כי 15 מטר חניה לפי המכפלות, הם מבינים שזה כנס שהוא יחסית גדול. ואלה דברים מרכזיים שעולים
לנו. אפשר לשאול, עבירות בנסיבות מחמירות, עמוד 7, מה היו הארבעה עבירות שבוצעו פה?
כן, זה לשאול שצ"פ ושרידים של תופעה שהייתה קיימת ביישוב של אמץ חצר במרכאות.
אמץ שצ"פ.
אמץ שצ"פ.
אמץ איצטדיון.
אמץ גינה.
ואנשים פשוט מאוד
השמישו
שצ"פים לטובת בריכות שחייה עונתיות, תמורת עבור יצירת שולחנות פיקניק, וכאילו הגדלת החצר, התופעה הזאת אנחנו גבשנו עליה.
אפשר להגיד שזה הסתיים?
לא, זה לא מסתיים אף פעם, תמיד יש...
אוקיי, תמיד
מצידי היה נשארים שתפסנו את הגנה האחרונה.
אני אומר, האכיפה מתבצעת
בעניין הזה. האכיפה מתבצעת.
הבעיה היא המצב חזר
לקדמותו. הם החזירו מצב לקדמותו.
יש כאלה שעדיין מתנהלים מולם, יש כאלה שעדיין בעבירות החנייה שאנחנו עדיין לא סיימנו איתם. עוד ב-2021 יש כמה שעדיין לא מתקשקשים. יש דברים שהם הרבה. יש כאלה שפיצלו לארבע יחידות, שלוש יחידות, גם כאן מתקשקשים. בסדר?
איך אתם מגלים את רוב העבירות? באופנים, בשיעור,
יש שלושה נושאים שבהם הפיקוח מתרכז. אחד, זה פיקוח יזום. פשוט מסתובבים ורואים וסוקרים חניות, פרגולות, כל מה שנקרא תזום.
תוספות בנייה.
מה?
תוספות בנייה.
תוספות בנייה וכן. יש בקשות להיתרים שאנחנו נכנסים לתוכו ואנחנו רואים דברים שהם לא קיימים ולא אין להם ניגוד, חצרות אחוריות וכן הלאה. יש תלונות שכנים. חלק מהעבירות מתגלות על ידי שכנים טובים שפשוט מתקשרים או מגישים תלונה. הסקר שאנחנו ערכנו בשנת 20, הסקר עבירות הבנייה, הראה שהיקף עבירות הבנייה מידה 7%, אנחנו סקרנו שכונה אחת כמו גרושית, וראינו שהצילום האנכי, צילום האופקי וכל הדברים האלה מביא אותנו לאותו תוצאה של עבודת כפיים. הסקרים האלה עולים און תורפות, הם לא מתוקצבים על ידי הגורמים הרלוונטיים, נער התכנון. יחידה לאכיפה ארצית, אני יודעת שהיא לא יכולה לכפות יותר עלינו, אז היה בכפייה. עלות סקר זה איזה 120-130 אלף שקל ל-100 בתים. מה, אנחנו צריכים לעשות סקר ל...
בסוף הגעת לאותם עבירות שאתה מגיע באחוזים.
בדיוק.
שאלה נוספת לגבי העמדת מכולות בחניות ציבוריות. יש תופעה שאנשים
עמידים
בכבישים ראשיים, או משניים, לא משנה, מכולות, כשמשפשים בחצר שלהם את ה...
אנחנו מאשרים להם באמצעות הנוער
שקיים לה... אז אני שואל, למה הדבר הזה? לא יכול להיות שברחוב עמק איילון מעמידים מכולה.
עד איפה ימין אותה?
זה בישיבה הבאה?
אבל
השאלה
שקיבלנו זה
פתאום יעד, לא? כן, אבל אני שאלתי למה זה קורה, אז אמרו לי שמותר לו.
אין נוהל שעושה הבן אדם להציב מכולה.
תבין, אני לא בא בטענה אליך, אני
אהפך. אז נפל פתאום בנוהל שלנו,
כמדיעה,
לקבוע
את הנוהל
ותגיעו.
ולכן, אם צריך לאשר...
לא, בטח,
אחרי איפה
שיפוץ.
אם צריך לאשר נוהל, אז לאשר נוהל, שבכביש שעושים בו אנשים. עכשיו, זה לא רק המכולה, זה גם בו סביבותיה, אתם יודעים, זה בולש. מפריע.
על הגלישות הם מקבלים כנסות כדי אחר
כך.
על הגלישות הם מקבלים כנסות מהפיקוח.
אני חייבת להגיד לך שראיתי קבלנים מטלטים בסוף היום, לפני לפני שהם הולכים מסביב למכולה, מאוד הרשים אותי.
מצוין, שלא יאמין שיעמידו את זה בחצר של המשפק. שזה תופס שתי חניות וקשה מאוד לחנות כשיש מכולה.
בוא למצפה, רוצה מולך הטענה חשמלית גם בנוסף לכל.
בשואה, אין יותר עתודות קרקע לבנייה.
איך עשית?
אנחנו יודעים, תופעה, לא תופעה.
מציאות
שגורמת לאנשים, אלה שקונים נכסים פרטיים, לבצע שיפוצים רחבי היקף. יש כאלה שהורסים את הבית, בונים בית חדש, יש כאלה שמשפצים בהיקף גדול ובהיקף שנה. היקף של שיפוצים בבתים בני 30 שנה הוא תדיר, אנשים מחליפים מבטים, מטלחות, מביאים מכולה בשבוע, שבועיים. אנחנו עושים סיורים, אנחנו מקפידים שלא, שסביבת המכולה תהיה מסודרת, נקייה, אנחנו עובדים באיכות הסביבה. עכשיו, בתל אביב, רק אני אגיד, אחת עקומת למידה, לפני 20 שנה בתל אביב, היית משלם אגרה עבור הצבת המכולה, מעין כופר חנייה, עיריית תל אביב ירדה מזה, אין יותר את העניין הזה, יש עניין של תיאום, אבל אין יותר את ה... ואנחנו שמוציאים היתר בנייה, חלק מההיתר לתחילת עבודות, שדן אחרי זה עם פליקס,
זה בדיוק
כל הסיפור המכולה. איפה להציב, ופינוי שלה, ובאיזה ימים,
לא יותר מזה, אפילו הסכם, הסכם חתום מראש.
אבל חבר'ה, זה לאנשים שעושים, שמקבלים היתר. מה הבעיה? יש מקומות שלא צריכים היתר, כי הם לא עושים שיפוצים קטנים, מחליפים רצפה. בהחלפת רצפה, אתה לא צריך בכלל היתר, או שינויים פנימיים, אתה לא צריך היתר, ולכן יש עם זה בעיה. עם זאת, באים תמיד הפקחים. מסתובבים, באים לקבלן, אומרים לו תקשיב, אתה צריך את זה לאסוף ככה, את זה לסבור ככה, את זה לעשות ככה, הוא לא עושה, מעירים לו פעם אחת, פעם שנייה, זה כבר כנסות. ומה עשו, חבר'ה זה...
לא קיבלתי תשובה.
מה?
למה אין לנו שום נוהל לא להעמיד...
יש נוהל, אני לא חושב כמה
אנחנו חייבים... בחניה ציבורית. זה הכל, כל אחד שמשפץ... שישים איזה בחנה שלו,
לא תמיד אפשר.
ויחנה בחוץ ולא יעשה הפוך. יעמיד לי את המכולה בחוץ,
אז בפנים, אז בפנים שמים את הציודים שאתה, את הקרמיקות שאתה מקבל במכולות כדי שלא יגנבו, ואת המכולה בחוץ, מה עשת? נו, בניתי בית עכשיו, אני אומר לך שאין ברירה. הציודים באים בכניסה.
טוב, אם אתם חושבים שזה נפגע
בחור, יש דברים,
חודשים העמידו, חודשים פעם זה השכן הזה, אחרי זה השכן ממול, הם יושבים שם...
הבתים הזדקנו פה, הזדקנו?
לא, אני אין לי טענה, שיעשו, שפשוט את האוטו שלו, את האוטו שלו יחנה
לחוץ,
ואת המכונה יחנה ליד הבית שלו. למה אני צריך את הזבל שלו? זה ליד הבית שלי.
אשר, אני ממליץ...
לא, אם אתם לא... אני רואה שרוח הדברים היא לטובת העניין, אז...
אני לא
חושב שזו החלטה לא נכונה, וזהו.
זה הצורת שלנו.
תודה לראש המוסד גדי,
תודה, באמת תודה.
דניאלה.